ברשות ראש הישיבה, ברשות המדיר, הרבים, ברשות שאר הרבנים, האברכים, תלמידים, אורחים. ברוך השם, אנחנו זכינו להיות בדור מיוחד, בתקופה מיוחדת. היו דורות, היו תקופות שהיו מתקנים, מרגישים בעיקר את תשעה באב, חמשת התעניות. ואנחנו ממשיכים לומר תיקון חצות. אבל יש הבדל בהרגשה הבסיסית. איך אנחנו אומרים תיקון חצות? שם ישראל היה בגלות, אמירת תיקון החצות הייתה בהרגשה כזאת של הסתר פנים, של הרגשה של מרחק, הרגשה של צעקה, זעקה גדולה. ועכשיו כשאנחנו מתפללים, פונים לקדוש ברוך הוא, כבר באים עם קבלות, אומרים לקדוש ברוך הוא, כבר התחלת, כבר החלטת להביא אותנו, נו אז מה אתה מתחבא? נו תגלה את עצמך עד הסוף, מה אכפת לך כבר? הרי כבר העסק התחיל לזרום. ואנחנו זוכים לתקן ימים שיש בהם הודעה והלל. הצד הראשון, הפשוט ביותר ביום הודעה שאנחנו נמצאים בו, זה ההכרה, הכרת הטוב. כן, הצד הכי פשוט, הכי טבעי. כל מי שמתבונן ורואה איך שבכל המישורים, מכל הבחינות, היום הזה יום הודעה שיכול לכלול גם את ההודעה של פורים ממוות לחיים, כפשוטו. בזמן הגלות, ביום אחד, במשרפות באושוויץ, שרפו עשרות אלפי נשמות של יהודים. ואנחנו זוכים פשוט להינצל ממוות לחיים. אנחנו באים מיום, יום הזיכרון, שזכרנו את הנשמות שהסתלקו במהלך התקומה, תוך כדי המלחמה על הגאולה. אבל הסך הכל, 100 שנים של המאבק, עוד לא מגיע ליום אחד של גיא ההריגה שהיה שם בחורבנות הגדולים, בחורבן הגדול. עוד אין לנו הצלה ממוות לחיים יותר גדולה. ובוודאי ביום הזה גם יש את הבחינה, ההודעה הפשוטה של שעבוד וחירות. היום פגשתי יהודי שאמר לי, אני, דלת אייר, זה ממש, אני חוגג את משעבוד לחירות. הוא יהודי מבוגר, שהוא עלה באונייה לארץ ישראל, והוא הגיע לחופי ארץ ישראל בדלת אייר, וזה האונייה הראשונה שחייל יהודי קיבל אותו, והוא היה צריך להתגנב, והוא היה צריך לעשות איזושהי עלייה בלתי לגלית, יכול היה להיכנס בראש מורם לעלות על חופי ארץ ישראל. ומשעבוד לחירות, זה משנה את הנפש שלנו. זה מבריא אותנו, זה עושה אותנו עם שיכול לחזור לבריאות שלו, לטבעיות שלו, לכוחות האמיתיים שלו. הצד הפשוט כל כך הזה באמת התפרץ בשנה הראשונה שהכריזו את ההכרזה הנפלאה הזאת, שישבנו והפכנו להיות מעם מפוזר ומפורד לעם שיש בו כלל, יש בו מציאות של כללית, כן? הרי אנחנו תיקנו את היום הודעה ב-A' באייר, אז אני לא שמעתי את כל הדברים של הרב אביהו, אבל אני מניח שזה היה חלק מן הדברים. זה יום של מעבר מהותי ממצב שעוד עם ישראל לא יכול לגלות את עצמו כאומה, למצב של אומה שיש לה ריבונות, שיש לה עצמאות, שיכולה לדבר בשפה של עם. זה היום הזה. ובשנה הראשונה כולם הכירו בדבר הזה, כולם הבינו את המעלה הגדולה הזאת, את הנס הגדול הזה, את ההודעה הגדולה הזאת. ובאופן טבעי, לא משנה מה היו העמדות שלך, אם חשבת כך וחשבת ככה, כולם היה התפרצות טבעית. ברוך השם שאנחנו זוכים לשמר את הצד הפשוט הזה, הטבעי הזה. חלק מן הגאולה היא היכולת לא לעשות חשבונות, לא לעשות חשבונות שאם אנחנו נאמר הלל אז אולי נלמד מזה, או זה יתפחש ככה או יעשה ככה. בישרות, בטבעיות, בהתפרצות, אנחנו משמרים את ההופעה הראשונית הזאת, את הטבע הראשוני שהתגלה בשנה הראשונה, ואנחנו ממשיכים עם הזרם האמיתי הזה, הטבעי הזה. זה הצד הראשון, פשוט מאוד יום של הודעה. אבל היום הזה הוא לא רק יום של הודעה, כמו שכתוב לגבי חנוכה, כברום בהלל והודעה. מה ההבדל בין הלל להודעה? הלל, הודעה, זה הודעה באמת על מה שאנחנו זוכים לחיות, על חיינו המסורים בידיך, על האפשרויות, על זה שחדש ברוך הוא משתף אותנו, נותן לנו להביא לידי ביטוי את הכישרונות שלנו, נותן לנו לחזור על עצמנו, נותן לנו לחיות, זה ההודעה. מה אם כן ההלל? ההלל זה בעצם ההבנה, התובנה הזאת, שלא מדובר רק על מה שקורה לנו, אלא מדובר על הופעת שכינה, מדובר על חזרת שכינה, מדובר לא רק על ההודעה על מה שטוב לנו, על זה שיש לנו חיים, על זה שיש לנו עוצמות חדשות, אלא מדובר על זה שהקדוש ברוך הוא מחייך עלינו, שהקדוש ברוך הוא מופיע עלינו, שהכל בעצם המימוש, הגילוי של הנבואות האלה שאלפיים שנה חיכינו שיתחילו להתממש. אנחנו יודעים שסדר התפילה, קבעו לנו חז"ל, שבח, בקשה, והחלק האחרון של התפילה זה הודעה. כשאנחנו מתבוננים על שלושת הברכות האחרונות שהן ברכות ההודעה, לכאורה אנחנו מתחילים ממה? מתחילים ברכת רצה. זה שהיא תפילה של ציפייה גדולה על השראת שכינה. אחרי כן אנחנו מגיעים לברכת ההודעה, ואחרי כן בסוף מסיימים ברכת השלום. מה הקשר לברכת רצה לחלק הזה של ההודעה? לכאורה לסיים את התפילה בהודעה, אני הייתי מאמין שברכת רצה יהיה חלק מהבקשות. אבל הנה, גם בשבת אנחנו אומרים רצה. זה, לא, זה נחשב כחלק של התפילה, שהוא לא החלק של הבקשות, אלא זה חלק של ההודעה. כאן כנראה יש כאן איזושהי התבוננות, שהודעה אמיתית היא שאתה מבין שכל ההטבה שיש, כל ההודעה שדיברנו עליה בשלב הראשון, היא בעצם השורש שלה, היא תלויה, היא בעצם, המשמעות שלה היא שבעצם יש איזושהי השגחה פרטית, יש איזו הארת פנים, יש איזה גילוי מיוחד שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל האדם, וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא אחרי כן יכול להודות. כלומר, ההודעה היא תלויה בזה שאנחנו זוכים לראות שכינה, בזה שאנחנו זוכים להרגיש את קרבת השם, בזה שאנחנו זוכים באמת להבין שהבסיס או המפתח בעצם להודעה הוא נמצא עוד בברכת רצה, בזה שאנחנו זוכים שהציפייה הגדולה שלנו לישועה ולהשראת שכינה ולחזרת שכינה היא הולכת ומתממשת. אז אנחנו ביום הזה לא רק אומרים, לא רק מודים על מה שאנחנו מרגישים, אנחנו בעיקר מתמוננים וצריכים לעשות את הקישור הזה, את החיבור הזה, שההודעה הזאת היא לא הודעה על משהו פרטי שקורה לנו. זו הודעה שהיא מלמדת על איזשהו דבר גדול שהולך ומתרחש. והקדוש ברוך הוא החליט לממש את הדבר הזה, להוביל את הדבר הזה איתנו, עם כמה שאנחנו נראים אנשים פשוטים, אנשים תמימים, אנשים שלא, שאולי אין לי נראה כלפי חוץ תמי, כן, מסתכלים על הדור שלנו, אנחנו אומרים, פעם היו אנשים גדולים, הנה, הקדוש ברוך הוא אומר, דווקא בדור הפשוט הזה, בדור שלא נראה שאני יודע מה יש בו איזה דברים כל כך זה, לא, פה הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים הכי גדולים, את מה שהעולם כולו מחכה לו, להחזיר שכינה לציון. אבל אני רוצה לומר עוד איזושהי בחינה, שקצת, השנה קצת שמתי לב אליה יותר. אחת מהשאלות שיש, כשאנחנו קוראים את ההלל, אז בהלל, ההלל זה לא פרקי הודעה קלאסיים, או הלל ושבח לקדוש ברוך הוא. בהלל יש הרבה הרבה תפילה. יש בהלל הרבה הרבה קריאה לקדוש ברוך הוא, לישועה. אנחנו קוראים את ההלל, אז אנחנו בכמה מקומות בהלל, אפשר לשמוע את ה... אנא השם מושיע נא, אנא השם מצליח נא. מי שהיה עומד מהצד, הוא לא היה מרגיש שכשאנחנו אומרים את ההלל, אנחנו רק משבחים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו גם צועקים ומבקשים, ואנחנו אומרים, אנא השם מושיע נא, השם מצליח נא. למה בהלל, כשאתה החלטת כבר להלל, החלטת להגיע לחלק הזה של להודות לקדוש ברוך הוא, להתבונן על, 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 על החזרת שכינה, על מה שאתה מחליט להלל את הקדוש ברוך הוא, למה שמה אתה שוב חוזר וצועק ומבקש, מן המצח קראתי, אנא השם מושיע נא, אנא השם מצליח נא? נראה, ככה אנחנו רוצים לחדש. הרי אנחנו יודעים שההלל, קריאת ההלל, אמירת ההלל, יש שני אפשרויות, שני מצבים שקוראים בהם את ההלל. יש את ההלל שאנחנו רגילים לומר, שהוא הלל שנאמר בימים מיוחדים, במקראי קודש, בזמנים שאנחנו מרגישים שזה ימים שהם מסוגלים להשגחה שהיא מעבר להשגחה החולית, הטבעית, הרגילה. בימים שעם ישראל זכה בהם להתגלות מיוחדת, לקרבת השם מיוחדת, להנהגה ניסית מיוחדת, אז הנה אנחנו קוראים את הלל המצרי. אנחנו בימים האלה הם שוב רוצים לעורר, שהקדוש ברוך הוא שוב יתעורר ה... יתעוררו, תתעורר ההנהגה הניסית הזאת. אבל ההלל אולי הבסיסי יותר, הראשוני יותר, הוא ההלל שנאמר בזמן הנס. ההלל שנאמר כשמתרחש הנס. מתרחש נס, אז אתה שמתרחש הנס, באותה שנה שמתרחש הנס, אז אתה צריך לקרוא את ההלל. אנחנו עכשיו נמצאים אחרי פסח, אז אחד מן ההתבוננויות והחילוקים המרכזיים לגבי אמירת ההלל בליל הסדר, זה שההלל של ליל הסדר הוא לא דומה להלל שאנחנו אומרים למחרת, כן, ביום טוב ראשון של פסח אנחנו אומרים הלל בלילה, בליל הסדר, ואנחנו אומרים גם הלל ביום. אחת מן השאלות הגדולות, איך אפשר בכלל לומר הלל בלילה? הרי בלילה המשנה במסכת מגילה אומרת שאחד מהדינים של ההלל, ולומדים את זה ממה שכתוב בהלל, ממזרח שמש עד מבואו, שההלל צריך להאמר רק ביום. אלא מה הסבירו האחרונים? שיש חילוק. כבר השורש הזה זה כבר בעצם מהגאונים, ואחרי כן בראשונים. שיש חילוק, יש שני סוגים של הלל. יש הלל שבאמת נאמר לאחר זמן, שם נאמר הדין שבאמת הלל, אתה אומר רק ביום. אבל הלל שנאמר כשמתרחש הנס, כשקורה הנס, בשעת הנס, שם אתה אומר את ההלל כשקורה הנס. שם אתה לא יכול לבוא ולהגיד את הדבר הזה, אני אגיד את ההלל, דווקא בזמן זה. הזמן של אמירת ההלל זה הזמן של התרחשות של הנס, ולכן שם אין דין לומר את ההלל דווקא ביום. ולסדר זה בחינה מיוחדת, ככה מסבירים לגבי ההלל של לסדר, שכביכול כל שנה, כביכול, כאילו יוצא ממצרים, וכאילו זה זמן שמתרחש הנס. אנחנו רוצים לומר, שכשאנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, ההלל הזה יש לו ניגון מיוחד, יש לו טעם מיוחד, יש לו כוח מיוחד. כל ההללים שאנחנו אומרים במשך השנה, זה הללים שאנחנו יודעים שעם ישראל כבר זכה לאיזשהם מדרגות, זכה לניסים ונפלאות, ואנחנו לוקחים את מה שכבר זכינו ורוצים שוב, כן, להמשיך את השפע ואת הברכה של מה שהיה. אבל ההלל של יום העצמאות זה לא הלל על מה שהיה. ההלל של יום העצמאות זה ההלל על מה שהווה. הרי אנחנו רואים, אנחנו שומעים, כל מי שאוזניו קרויות, אז מבין את הדבר הזה. שכל שנה ושנה שמדינת ישראל ממשיכה לחיות, זה נס. מה זה כל כך פשוט שמדינת ישראל חיה, שממשיכה להיות בהוויה העולמית הזאת? 61 שנה. כל שנה של קיום המדינה הזאת, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ממשיך להחזיק את המדינה הזאת בנס, בהשגחה פרטית. היום שמעתי בחדשות שאמרו, בחדשות, אחרי החדשות אמרו, סיפרו שבאנגליה רצו, הקהילה היהודית הזמינה את חיל חינוך, שחיל החינוך יכין איזושהי מצגת או משהו כזה, וניסו לזכור איזה תיאטרון שם באנגליה, והם אמרו, לא, חיל חינוך של צבא, הצבא היהודי, בשום פנים באופן, זה מחוץ לתחום הצבא היהודי. כלומר, אפילו העמים התרבותיים בכלל לא מכירים בזכות הזאת של העם היהודי יהיה צבא. זה אין לנו זכות שיהיה לנו צבא. זה הצד הזה שהעולם כולו מנסה להמשיך לא מכיר בדבר הזה שמגיע לנו חירות. אז המעצמות המערביות, כל התרבות האירופאית לא מוכנה לקבל את הדבר הזה שעם ישראל באמת יצא משעבוד לחירות. והוא נלחם על זה, והוא שובר את הראש איך להראות לעם ישראל שאין לנו חירות, וזה, ואם אתם לא תדעו, ואם לא תתכופפו למה שאנחנו אומרים, אתם צריכים לבוא. אפילו שהם יודעים לומר שהרעיון הזה, שתי מדינות, זה בכלל לא רלוונטי, אין מה לעשות את זה. אבל הם רוצים שנאמר את הדבר הזה. מה הם כל כך רוצים שנאמר את הדבר הזה? הרי שום דבר לא יוצא מזה, זה סתם אמירות שאפשר לזרוק ולומר וזה שום דבר. אבל זה העניין. הם נלחמים על זה שלא יהיה לנו חירות. כי היציאה הזאת משעבוד לחירות זה לא דבר מובן מאליו. כל העולם אחרי שהוא הכיר, ככה קראתי איזשהו מאמר, הוא אמר ששכנע אותי כזה, שהסיבה לזה שהאומות המאוחדות הסכימו, ובאמת היה שם איזשהו דבר חריג, שגם הרוסים הסכימו, כן, בהכרזת המדינה, להקמת מדינה יהודית, גם האמריקאים וגם האנגלים, כולם בעצם אמרו, בוא ניתן ליהודים, הרי בסופו של דבר הם לא הצליחו להחזיק מעמד. הרי זה, בוא ניתן להם ככה, זה, נצביע, להפך, נפתה אותם. נתן להם את התחושה שכאילו הם יוכלו להקים מדינה, וזה יפיל אותם. אז לא משנה, זה ניתח מה הרוסים חשבו, מה האמריקאים חשבו את זה, אבל זה בעצם ראש כזה, זה באמת, אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה, שהגויים מופתעים, מזה שהמדינה ככה הולכת ומתפתחת. הם לא יודעים מאיפה זה בא להם. כן, איך פתאום המדינה הופכת להיות מה שהיא? ומי לא שומע את זה שגם ממוות לחיים זה לא פשוט. כן. מה הגויים מתכננים? מה ממערב יש לנו ומה יש לנו ממזרח? מה האיראנים מתכננים? מה אלה מתכננים? איך הם מדברים? יש זכות, אין זכות, אין לנו זכות לחיים, לא שאין לנו רק זכות לשלטון. אלה אומרים, אין לנו זכות לשלטון. אלה אומרים, אין לנו זכות לחיים. אז אנחנו בעצם, כשאנחנו אומרים הלל, אנחנו לא אומרים הלל על מה שהיה לפני 61 שנה. אנחנו אומרים על מה שהיה לפני 61 שנה, אבל ממשיך להיות יום יום, שנה שנה. על ההווה אנחנו אומרים הלל. זה הלל שבאיזושהי בחינה מוגדר הלל בשעת הנס. זה לא הלל על מה שהיה. זה הלל כל שנה אנחנו צריכים את היום הזה להגיד הלל בשעת הנס. היו כאלה אפילו צדיקים בעם ישראל שכשקמה המדינה, כן להגיד על זה, אתה אמרו, טרפה לא חיה, כן חיה, לא חיה, לא ידעו איך לזה. הנה כבר 61 שנה אנחנו חיים, אבל אנחנו יודעים שהחיות הזאת של המדינה היא נס. ומכיוון שהחיות הזאת של המדינה היא נס, אז כאן אנחנו מגיעים לנקודה האחרונה. ואת הדברים האלה קצת הזכרנו היום בבוקר, וקצת למדנו על זה ביום כן, באור יום שני. הרב זצ"ל טרח וכתב ברורים על גבי ברורים לברר את מהלכי הגאולה כפי שמה שהוא למד בספרים, כפי מה שהוא התבונן על הדור, והוא אמר התבוננות כזאת. זה, התופעה הזאת, זה נובע מהדבר הזה. והכפירה היא נובעת מהדבר הזה. וזה יוביל לזה, וזה יביא את זה, וזה יגיד לזה. מה כל כך הטרחה הזאת? בשביל מה כל המאמץ הגדול הזה של לנסות להבין ולהתבונן על כל מהלכי הגאולה ועל כל דבר שקורה, לנסות להבין מהם המהלכים שהם, ומה ילד מהם, ומה יהיה מהם, ומה הסיבה לזה, ואיך הדברים יתפתחו? מה כל כך חשוב? אז כותב הרב באחד מהפסקאות, אנחנו הבאנו את הפסקה בישראל ותחייתו, סעיף מדבט. כשאנחנו מצפים לישוע, כשאנחנו מתבוננים על הגאולה, האם אנחנו עסוקים בלנסות להבין מה התוכנית של הקדוש ברוך הוא? האם למדים בצורה כזאת שיש לקדוש ברוך הוא איזושהי תוכנית? אנחנו רק מנסים להבין את התוכנית של הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, לא. זה הרבה הרבה יותר עמוק. בעצם, התוכנית של הגאולה תלויה בזה שאנחנו נראה שזה גאולה. הציפייה לישועה, ההתבוננות על זה שמהדבר הזה יכול לצמוח ישועה, היא זו שמביאה את הישועה. כלומר, מהלכי הגאולה הם תלויים שככל שאנחנו נראה יותר את השכינה, ככל שאנחנו נראה איך בכל הדברים הגדולים שקוראים לנו, הקדוש ברוך הוא באמת מגלגל פה את התוכנית הגדולה שלו, התובנות שלנו, ההתבוננויות שלנו, קריאת ההלל שלנו, היא זו שמחוללת את זה שבאמת הגאולה תמשיך להתגלגל בגודל שלה. וכפי מידת ההתבוננות שלנו, ככה תהיה מידת הגאולה. אפשר לומר את זה כביכול בלשון מליצית קצת. הגאולה תלויה בהלל שאנחנו אומרים פה בישיבה. העוצמה של הגאולה, התוקף הגאולה, האור של הגאולה, הוא גם תלוי, בוודאי, גם לא נאמר הלל. גם לפני שהיהודים אמרו הלל ביום העצמאות, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו ליום הגדול הזה. אבל הקצב, ההתגלגלות של הדבר הזה, אנחנו, זה יותר מאשר מה שחז"ל אומרים, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. פה זה כל המעלל את הקדוש ברוך הוא גורם לניסים. כמו שהרב ברין הזכיר, שהשירה תוך כדי הנס, וכמו שאנחנו מגדירים, אם ההלל הוא תוך כדי הנס, אז השירה הזאת היא גורמת לעוד ניסים. אנחנו מאוד מאוד מבינים את הנוסח של ההלל. ההלל זה לא רק הודעה. אנחנו נמצאים באמצע העסק, אנחנו צריכים עוד כשם שעשית לנו ניסים, כמו שאמרנו, כשם שזכינו להתחלת, ככה אנחנו רוצים את ההמשך. זה אנה השם הושיענה של ההלל, זה אנה השם הצליחנה של ההלל, זה ההלל הזה שאנחנו נמצאים באמצע, ומכוח מה שאנחנו נמצאים באמצע, אנחנו צועקים ומבקשים שימשיך הערת הגאולה גם להמשך, לאבא. כך אנחנו מסיימים ברכה מיוחדת, כן, שאנחנו מתפללים בתפילה על הצדיקים, על החסידים. יש נוסח שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם, משען ומבטח לצדיקים. מה זה משען ומבטח לצדיקים? אז ראיתי פעם הסבר כזה. לבטוח בהשם זה מאוד מאוד קשה. לבטוח בהשם שבאמת ביטחון באמת גדול בקדוש ברוך הוא, ביטחון אמיתי, כן? ביטחון שאי אפשר להזיז את הבן אדם, מאוד 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 קשה. אנחנו רואים כמה קשה לעמוד מול כל מיני כוחות אחרים. יש כל כך הרבה כוחות בעולם שהם כביכול חוץ מהכל, שכביכול הם לא נכנעים או נשמעים לכל השם, אז כביכול האדם יכול בקלות להתחשב גם בכוחות אחרים. ולהיות ברמה כזאת, במדרגה כזאת, כשהתביעה היא באמת תביעה ברמה עולמית, ברמה לאומית, ואנחנו כאומה נוכל להיות פותחים באשם ורק שומעים את הקול של התוכנית האלוקית ולא מתחשבים בקולות האחרים שהם מנסים להשמיע לנו, זה צריך עוצמה מיוחדת. אבל אם האדם רוצה באמת לפתוח באשם, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא נותן לו משען. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לו בחסד כמה ניסים, הוא נותן לו בחסד כמה תמיכות כאלה זה. ואחרי שהצדיק רואה שהקדוש ברוך הוא באמת עשה איתו חסד, אחרי שהצדיק רואה שבאמת הקדוש ברוך הוא באמת מאיר אליו פנים ומשגיח עליו לטובה, זה נותן לו כוח לפתוח בהשם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן משען, שעל ידי המשען שהקדוש ברוך הוא אנחנו יכולים, הוא מבטח לצדיקים. וזה מה שאנחנו עומדים ביום הזה ואומרים, כשם שקדוש ברוך הוא עשה לנו הרבה משען, כשם שאנחנו מרגישים שעוד אנחנו נמצאים אז הקדוש ברוך הוא עשה איתנו ניסים גדולים, והקדוש ברוך הוא עוד ממשיך ועושה איתנו יום יום ניסים. זה ייתן לנו כוח גדול להמשיך לבטוח בקדוש ברוך הוא, מכוח הביטחון בהשם, מכוח קריאת ההלל, מכוח השירה הגדולה. נזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו.